מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, שבוע טוב, בשורות טובות, שלום דוד.
שבוע טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, ראית איזה דרמה עשו ביום שישי מההחלטה של בית הדין הבינלאומי שם באג?
כמה עשו לפני?
כן, כאילו מה, אתה יודע, יוציאו צו, לא יוציאו צו, אתה רואה שם עוינים, אתה רואה שם שופטים, מתקרים שופטים, כן, עוינים לישראל, יושבים שם ביד אחת, וכאילו כאילו לא היה את מה שהיה בשביעי באוקטובר, כאילו לא רצחו כאן קשישים, קשישות, תינוקות, שרפו אותם, כאילו כל הדבר הזה לא היה קיים, וישראל סתם פתחה במלחמה כי היה בלה, אתה מבין? היה בלה לחסל את חמאס ולהיכנס שם לתוך רצועת עזה, ואתה רואה איזה צביעות יש לעולם בכלל לדון.
לא, לא מהיום.
כן, אבל בעצם זה שפותחים את זה, אתה יודע, לדיון, וכאילו האם ישראל מבצעת שם פישי מלחמה, כן או לא, וזה היה נראה, אתה יודע, כל כך תלוש ורחוק מהמציאות. לא ראיתי עיוות מציאות כל כך בוטה, מובהק, כמו שראיתי ביום שישי במשפט הזה של בית הדין הבינלאומי בהאג.
כן, שיצאנו ממנו איכשהו בחסד, אבל צריך לומר, לגוי מותר לעשות הכל, לטבוח, להרוג, לעשות הכל. היהודים דורשים מהם קצת יותר סטנדרטים.
זה עוד מילא, התרגלנו, זה עוד התרגלנו, אבל אתה יודע, לעשות דיון כזה על פשעי מלחמה, לא משנה שבסוף לא היו צווים, כן, משמעותיים, אבל לעשות דיון כזה בלי לקחת את הסיפור האמיתי, מה שקרה באותו יום מר ונמר,
הזכירו את זה, הזכירו את מה שקרה, והם גם קראו לשחרר החטופים.
אז מה, אז ישראל עכשיו עושה מלחמה, מה? שמה מבחינתם? אני לא מצליח להבין את זה, זה אנשים בגילאי הגבורות, כן? שמשחקים שופטים, ואמרתי לך, לא ראיתי עיוות מציאות יותר גדול ממה שהיה שם.
אבל אתה יודע מאחורינו הסיפור הזה, כבר מאחורינו, כי קדימה, אם נסתכל קדימה, אני רואה דיווחים, בעיקר בתקשורת האמריקאית, משום מה,
בניו יורק טיימס,
ובוול סטריט ג'ורנל, על עסקת חטופים שמתקדמת, אוטוטו, דיווח אחד מדבר על הפסקה של חודש וחצי בלחימה, דיווח אחר מדבר על חודשיים, הפסקת אש בלחימה ושחרור למעלה מ-100 חטופים. לא יודע לאן זה הולך, כמה זמן זה ייקח עד אז, ומה זה יכלול. כי בעסקה כזו, מה ישראל תיתן חוץ מהפסקת אש? מן הסתם תצטרך גם לתת כמה מחבלים שיצאו החוצה.
זה לא כמה, זה מאות, ואולי גם אלפים. אבל צריך להגיד, מה שאמרתי כאן בשבוע שעבר, ואחר כך אתה יודע, זה קצת התקרר הסיפור הזה, הדיווח על העסקה, כן יש דיבורים על עסקה כזו שאומרת שחודש וחצי, חודשיים, צהל יפסיק את המלחמה ברצועת עזה בתמורה לשחרור יותר מ-100 חטופים. זה אומר שהגישה של מערכת הביטחון, שראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט ואחרים, הייתה כל כך נכונה, ותשים לב גם מה קורה בימים האחרונים ברצועת עזה, עוד מעט קובי פינקר יספר לנו את זה. צהל בעצם נוגע במרכז העצבים של חמאס בחאן יונס. וצריך לומר את זה, וככל שנוגעים בהם יותר, אתה שומע על יותר נכונות מצידו של חמאס להתגמש. יש לזה סיבה למה הם פתאום מוכנים. צריך להזכיר לציבור, יותר מ-55 ימים שחמאס אומר, אנחנו לא נשחרר ולו חטוף אחד, חטוף אחד לא נשחרר, עד שתיצאו מרצועת עזה ובעצם תניפו דגל לבן. ופתאום הם כן מוכנים לדבר על הפסקה של חודש וחצי, חודשיים, שחרור של יותר מ-100 חטופים. נכון, יש איזה מחיר כבד מאוד מאוד, ומרצחים ישוחררו פה מבתי כלא וכל הדבר הזה, אבל כל זמן ולא מדובר בהפסקת מלחמה לחלוטין, כמו שרצה חמאס, הוא רוצה 15 שנה התחייבות עם ערבויות בינלאומיות, שישראל לא תוקפת 15 שנה את חמאס ואת רצועת עזה, וחמאס נשאר בשלטון שלו. כל זה לא הולך לקרות, זה לא הולך להיות, ולפי הפרסומים השונים, מדובר על חודש וחצי או חודשיים, אני לא יודע, כמו שאתה אמרת, אם זה יקרה היום, מחר, עוד שבוע, עוד שבועיים, אבל זה פחות או יותר מה שמסתמן, וזה רק אומר שהפעולה הזו שצהל עושה שם בחאן יונס ועושה בכלל ברצועת עזה, נגע להם בעצבים הכי רגישים לחמאס, ולכן פתאום אתה רואה אותו מוכן לדבר, ואתה יודע מה? נשאל את השאלה, אולי בכלל צריך להעמיק את זה גם לתוך רפיח, כי אז חמאס יבוא לעסקה כזו בתנאים הרבה יותר טובים מבחינתנו? אני לא יודע. אתה יודע, זה תשובות לאנשי מערכת הביטחון ולקבינט.
כן. טוב, אבל מצד שני, הנושא של שחרור מחבלים, כמה דיברו על זה, כמה שזה מסוכן, וכמה עסקת שליט ההיא הביאה את חמאס להתעצם, כמה... פה השאלה הגדולה היא, כמה שחרור קבוצה הגדולה של מחבלים, ולא משנה כמה, בין 10, 100, 1,000, לא משנה כמה, כמה זה יהיה מסוכן בעתיד. אבל
אולי... אני לא יודע אם זה יהיה 10 ו-100, אל תעדם את זה, אנחנו יודעים שמדובר, מתחילים להכין אותנו, אתה יודע, פסיכולוגית בראש, שמדובר באלפי מחבלים, זה עדיין שווה את זה שיחזירו יותר מ-100 חטופים.
אני לא יודע אם מדובר באלפים.
יותר, זה כמה אלפים.
בעצם לרוקן את בתי הכלא הביטחוניים.
יכול להיות, אבל עדיין המחיר הזה הוא שווה, בלבד שבסיום העסקה הזו, בסיום החודש וחצי חודשיים, תגיד, אתה יודע מה זה, אתה יודע, אתה ראית את הסרטון של החטופות ביום שישי?
ראיתי, ואני עדיין שואל, כי גם להפסיק את המלחמה לגמרי, אולי שווה.
יכול לפנות אליך ברמה אישית? תעצום רגע עיניים ותחשוב שמדובר בבת שלך, בבן שלך. תעצום רגע עיניים ואשאל אותך שאלה...
לא, אתה עושה דבר לא ראוי.
זה ראוי.
אני שואל...
זה ראוי, אתה שואל אם זה שווה? ברור שזה שווה.
אני לא יודע.
כל עוד ולא מדובר בקנייה של ישראל ועצירת המלחמה לחלוטין עם ערבויות בינלאומיות ש-15 שנה לא תוקפים ברצועת עזה, כי אז מה עשינו בזה? בכל החללים שנפלו? אז חודש וחצי, חודשיים, יפסיקו מלחמה, ישחררו מחבלים וחסלו אותם אחר כך. יחסלו אותם, אין לי ספק בכלל בדבר הזה. אבל תשמע, הכאב הוא גדול מנסוע של מאות משפחות, תקשיב, שאין להם לא יום ולא לילה, כבר 100 ויותר מ-10 ימים. ועל החטופים והחטופות שם צריך לדבר עליהם, צריך לחשוב עליהם, צריך לעשות הכל, לעשות הכל. חוץ מלהיכנע, חוץ מלהפסיק מלחמה, לעשות הכל ולשחרר אותם.
טוב, אני, באמת, אני לא יודע להגיד לך, זה שאלה של דיני נפשות, שמי שצריך לקבל את ההחלטה, אני מקווה שגם חושב בהסתכלות יהודית, אבל מאוד לא פשוט. לא פשוט ההחלטה הזו, לכשתגיע לקבינט, ויצטרכו אנשים פה בישראל לקבל את ההחלטות האלה. אבל אני לא יודע, אני לא אמרתי כן, אני לא אמרתי לא, אני רק שואל ואומר, האם זה שווה את זה?
שווה, טוב. בטח שווה. Okay. זה המוסר שלנו, עזוב עוצמה של מדינה, עוצמה של מדינה כבר הבנו שאין לנו, הבנו את זה באותו יום שנפתחה המלחמה, בסדר? הבנו שמכל הטכנולוגיות והמחשבים וכל החרטוטים שסיפרו לנו שצהל רואה ורואה יורה ויש לנו מערכת רגישה לקרקעות וכל הדבר הזה, ראינו שהכל היה בלוף אחד גדול, לא עוצמה ולא כלום, לא כוחי ולא עוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל מבחינה מוסרית, אנושית, מבחינה יהודית, ברור שישראל צריכה לעשות הכל, כולל הכל חוץ, אני אומר עוד הפעם, חוץ מלהיכנע לחמאס, חוץ מלהיכנע...
מה זה אם לא להיכנע לחמאס?
זה לא להיכנע, אתה לא מפסיק מלחמה.
לשחרר להם מאות או אלפי מחבלים...
אבל אתה לא מפסיק מלחמה.
זו קנייה מוחלטת לחמאס.
רגע, במחבלים האלה שאתה משחרר עכשיו, אתה יכול לטפל בהם. אבל בחמאס, אם אתה מפסיק איתו מלחמה בהתחייבות וערבויות בינלאומיות, שאתה מפסיק מלחמה, זה קנייה, זה אסור. למה? כי אז יבואו בדבר הבא, בטבח הבא, וחסלו פה, סליחה, ויהרגו לנו הרבה יותר אנשים, ויקחו הרבה יותר חטופים. אז זה דבר אחד, לא להסכים לדבר הזה. אבל להפסיק מלחמה לחודש וחצי, חודשיים, ולשחרר אלפי מחבלים עם כל הכאב שבדבר, תמורת זה שישחררו משם את האנשים החולים, ואת הצעירים והצעירות, וכל האנשים שנמצאים שם בשבי חמאס, שהשם ישמור מה לחשוב, מה הם עוברים שם כל יום, כל דקה, כל שעה, צריך לעשות הכל כדי לשחרר אותם. זו הדעה שלי בכל אופן.
טוב, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות נדב ארבל, שלום, שבוע טוב.
שלום, שבוע טוב לכם, אלה כותרות השעה 8. נפתח גם אנחנו במגעים לעסקת שחרור החטופים. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי ישראל וחמאס קרובים להסכם להחזרת החטופים, שיוביל להפסקת הלחימה למשך חודשיים, תמורת שחרור של למעלה מ-100 מהחטופים. היום תתקיים בפריז פסגה בין ראשי המודיעין הישראלי לבכירים ממצרים, קטר ומארצות הברית, במטרה להגיע לעסקה לשחרור החטופים. צהל ממשיך בכיתור העיר חאן יונס. במהלך הימים האחרונים חיסלו כוחותינו למעלה מ-400 מחבלים במחנה הפליטים בעיר. הבוקר מדווח וול סטריט ג'ורנל כי בישראל ובארצות הברית מעריכים שכ-80% מהמנהרות של חמאס לא נפגעו. טרור בחסות האום, לאחר שישראל חשפה כי לפחות 12 מעובדי ארגון של האום למען הפליטים בעזה, אונרה, השתתפו בטבח האכזרי בשמחת תורה, החליטו בארצות הברית יחד עם עוד 6 מדינות, ביניהן בריטניה וגרמניה, להקפיא את העברת כספי הסיוע לארגון. מזכ"ל האום חשף כי 9 מתוך ה-12 פוטרו ואחד מהם חוסל בקרבות, הוא קרא למדינות שהפסיקו את הסיוע לחזור ולממן את הארגון. התחזית, קר וגשום. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך מוטי סגל, קובי סגל העורך, מוטי קופר הטכנאי, אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו נפתח כמדי יום עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב, קובי.
טוב.
בוא נעשה חיבור ישיר בין הפרסומים הזרים על זה שיש התקדמות במגעים לשחרור חטופים, לבין זה שצהל, אתה יודע, נוגע במרכז המוגלה שם
מרכז העצבים שלהם.
מרכז העצבים.
תשמעו, דבר ראשון, יש קשר בוודאי. חיבור ישיר בוודאי שיש. אבל כבר, אני מוסיף אבל באווירה אחרת, או באוויר אחר שאני לוקח, כבר לפני חודשיים, כשסרטטנו לעצמנו פחות או יותר את תוואי המלחמה, את מסלול המלחמה הזו, דיברנו על כך שבסוף החודש הזה, צה"ל ישלים את כיבושה ותיאורה גם של ח'אן יונס, וזה מאוד מתכנס. בוודאי ובוודאי שזה תורם, בוודאי ובוודאי שזה עוזר, אבל גם בלי שנלך לכיוון הזה, וקודם כל לצה"ל היה חשוב להגיע לשליטה מבצעית ח'אן יונס. כלומר, אם הבוקר הזה אנחנו עומדים על כיתורה של ח'אן יונס, ועל כניסה של כבר הרבה יותר כוחות למרכז הכובד של ח'אן יונס, זה לא אומר להכניע אותם סופית מתחת לפני הקרקע, זה ייקח עוד זמן. אבל קודם כל, ברגע שאתה שולט מבצעית מעל לפני הקרקע, וכל 4 הגדודים שלהם מפורקים, זה לא קורה הרגע, זה יקרה עד סוף השבוע, כך לפי הערכה, או ימים בודדים, לפי כל הנתונים בשטח, אז הדברים הללו התכנסו. נכון שיש לנו
ולכן קובי כאן צריך לחבר את המשפט שאמר כל הזמן שר הביטחון יואב גלן, כשאיחיה סינואר ישמע את גלגלי הטנקים מעל הראש שלו, הוא יתחיל לדבר אחרת. כלומר, רק לחץ צבאי יוביל לשחרור החטופים, יוביל לעסקה נוספת.
זה אין ספק, אבל אני חושב שגם אני מתחבר מאוד לדבריו של נתניהו אמש, והוא צודק בדברים הללו. אתה שומע בכל הדוחות המודיעיניים, זה לא סתם אמירה. אני מבין גם את הצד השני, שמעתי גם אמירות אחרות. כלומר, ברור לכולנו שהמשפחות צריכות לעשות את הפעולה שלהם, וזה הכי הגיוני שאמא תדאג לבת שלה ולבן שלה, והכי הגיוני שבן ידאג לאבא שלו בן ה-75 שנמצא חטוף בעזה, אבל מדינת ישראל מסתכלת על כל המכלול, ובמכלול הכללי זה לא עוזר לנו הדברים הללו, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה.
אז שנייה, אז ללכת לעסקה?
ללכת לעסקה זה בוודאי, כי
כולל שחרור מחבלים?
זאת תהיה תמונה שאנחנו צריכים לשלם, כי תשמעו, אני אומר זה מהיום הראשון, לא בגלל שזה אני, כי כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו קרואים ונמצאים תחת 3 מילים שנקראות צבא הגנה לישראל, וצבא הגנה לישראל לא הגן על אזרחים תמימים שישבו בבתיהם, לא יצאו להילחם, ולכן מדינת ישראל צריכה למציאות, לא הבנתי או לא הבנתי, צריכה לשלם במחיר הזה, ויודעים לפגוע בהם. אני אתן לכם דוגמה, דוד, שאתה לא יודע אותם.
לא, אתה רגע, לפני יום שישי, אתה אומר שהם יודעים ויודעים ויעשו, אז איפה החטופים? ולמה צריך להגיע למצב שצריך לשחרר כל כך הרבה מחבלים, ואף אחד מאיתנו עוד לא יודע כמה, כדי להוביל לשחרור החטופים? נכון, צריך לשחרר את החטופים, צריך לעשות הרבה דברים. יש ביטוי שאומר שצריך לעשות הכל, כולל הכל, כולל עצירת מלחמה, כולל הכל. אבל שחרור מחבלים, כל הזמן דיברו על כך שזה מה שהוביל אותנו למה שקרה בשמחת תורה, אותו שחרור מחבלים המוני וסיטונאי ומסוכן.
נכון, ואנחנו יודעים גם לאחר מכן, אני מקווה ככה, לכן אמרתי על יום שישי, אנחנו יודעים גם לאחר מכן לעמוד ולשלוט וגם כאשר צריך לפגוע, ולכן הזכרתי את היום שישי האחרון הזה. א', בצלה, אני רוצה לומר לך ולכל המאזינים שלנו, אין מישהו אחד, לא בדרג המדיני ולא בדרג הצבאי, וזה אני כן חותם עליו, שאמר את המשפט הכל תמורת הכל, כי זה סתם אמרה פופוליציה שמישהו שזרק אותה, נדמה לי אפילו מארגוני השמאל.
לא, כי הכל תמורת הכל זה עצירת מלחמה. זה, פה לא דיברנו על
עצירת מלחמה. זה לא עצירת מלחמה.
יש הפסקת אש, אבל לא עצירה.
נכון, יש פרק זמן שאתה עוצר ולומד ומחלקל את עצמך מחדש ומחדש את המלאים שלך, וגם כן נותן לאנשים קצת רענון כדי שיחזרו עם כוחות חדשים.
ונותן לאנשי חמאס, לבחירי חמאס, גם לעשות טעויות על הדרך, צריך לזכור גם את זה, יש לזה יתרון.
כן, זה הפסקה, זה לא עצירה מוחלטת.
ולכן אמרתי דוגמה של יום שישי האחרון, מחבל ששוחרר בעסקה האחרונה, לא בעסקה שלי כמו סינואר, בעסקה האחרונה לפני 50 ימים, בעסקה שבה שוחררו 50 החטופים, מחבל אחד כזה נתפס וחוסל בג'נין. זאת אומרת שגם אחרי כל השחרורים, ברור לכולם שהמחבלים הללו לא יחזרו להיות תלמידי ישיבות, וברור לכולנו שהם ימשיכו לעזוק בטרור.
והם יהיו ללא חסינות.
נכון, ואתה רואה את כולם, ולכן צהל לא הולך לשום מקום. זה שהוא יתמקם מסביב לרצועת עזה, או בתוך עמדות מפתח, ויוכל לשלוט, זה נקודה, זו נקודה מרכזית כדי להמשיך. אבל חייבים מה לעשות, זה חלק מהחובה כן, שלנו, טוב. לבדות ברמה טוב. שאפשר לעשות.
משפט אותו. אחד על הצפון, מה קורה שם?
היא מאוד קשורה הפעילות בצפון למה שקורה בדרום. בשבת מחסים בחיל האוויר ארבעה מחבלים של חיזבאללה, אלה יורים לעבר מתקן ימי שנקרא זבולון, אין שם נפגעים, יש שם מעט נזק, ולכן צהל ממשיך ופועל בעצימות. המציאות בלבנון לא השתנתה בחודש האחרון, השתנתה קצת לטובה בימים האחרונים, אבל כולם מבינים שיש קורלציה, ישנו קשר. בין מה שנעשה ברצועת עזה, הסכמים שהגיעו משם, לבין מה שנעשה בלבנון. נכון שצהל מתאמן, אתמול מפרסמים על כך בצהל, במוצאי השבת, על כך שצהל השלים סדרה של תרגילים למוכנות ללבנון. ישנה מוכנות, אני לא רואה מציאות היום שצהל הולך ללחם בלבנון. תוסיף על כך את העובדה שצהל לקח, אותו צהל לקח בשבוע האחרון, הוא ביום שישי האחרון, מכיתות הכוננות, קצת בעומק, באזור שפר, אזור צפת הדרומי, לקח מהם את כל הציוד, ואומר אני מדלדל כוחות, מדלל כוחות, כדי שתהיה להם אפשרות גם לנפש ולהירגע. זאת אומרת, גם בצהל מבינים שלא הולכים עכשיו לעימות גדול עם לבנון.
קובי פינקלר, תודה, בשורות טובות, בוקר טוב.
בוקר טוב, קובי. תודה.
ושבוע תודה. טוב. שבוע טוב, עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים ישראל זיו, שלום ישראל, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב.
טוב, מה עושים כדי לסגור את סיפור החטופים? הדיווחים מדברים על הסכם מתקרב, ויש את הוויכוח שלא נגמר כאן, מה צריך, מה מותר, מה יש בכלל לעשות, לתת בתמורה, דעתך?
דעתי שאני חושב מהלך של צהל בחאן יונס זה מהלך מאוד מכריע. אני חושב שהוא זה שמדרבן בעיקר את הרצון של החמאס לשים את הקלף החזק והיחיד שלו, שזה הנושא של החטופים. וצריך פה לעשות את ההחלטות מאוד בזהירות ובשיקול דעת. אם מדובר במשהו מהאינדקס של העסקה הקודמת, של הפסקת עצירת אש, אני חוזר על זה, ומתן אסירים, צריך ללכת על זה. זה העסקה הכי נוחה היום לישראל.
השאלה ישראל, ישראל זה, ואני כן רוצה לשאול אותך, האם זה קשור לזה שחמאס, כלומר, יורד מהסולם עליו הוא טיפס בשבועות האחרונים? אנחנו רואים את זה, הרי הוא דרש 15 שנה, הפסקת אש, עצירת מלחמה, וכל זה, זה כבר לא קיים. מדברים על חודש וחצי, חודשיים. השאלה האם צריך לסיים את הפעולה בחאן יונס, את השליטה שמה, ואז לעשות עסקה עם חמאס, או לעשות את העסקה הזו עכשיו, כי אנחנו רואים שזה כנראה מציק לו.
אני חושב שהצירים האלה מתלכדים. לישראל ברור שהיה נוח לעשות את זה בצורה של צעד אחרי צעד, כלומר לסיים את חאן יונס. מצד שני צריך פה להודות שהנושא של האסירים והחשיבות של להחזיר אותם בחיים היא מאוד גדולה, ולכן העניין של הידוק הטבעת כדי לשחרר אסירים הוא בהחלט הדבר הנכון שצריך לעשות אותו. לא הייתי הולך צעד אחד יותר רחוק ממה שמאפשר להוציא את האסירים, כי אני כמובן חושב שההישג בחאן יונס הוא מאוד דרמטי בהכרעה או בפגיעה משמעותית מאוד בחמאס, אבל אי החזרה של החטופים או פגיעה בכך זה קטם לדורות, ואסור לנו, אסור לנו לעשות את זה. יש פה עניין ערכי, עניין מוסרי, לאומי, אומני, המשפחות כולם בשר מבשרנו, ולכן אנחנו פה צריכים ברגע הנכון, בעיתוי הנכון של שיא הלחץ, שהדרישות שלו הן מינימליות, או ללכת על עסקה כזאת, או לחילופים, ישראל צריכה ליזום עסקה, כי יש לנו במקביל למהלך הצבאי, יש פה בעיה אזרחית שהחמאס התעצם מאוד מבחינת השליטה האזרחית שלו, וישראל לא יכולה בסוף לנצח צבאית, או להביס אותו יותר נכון צבאית, אבל לתת לו את הניצחון האזרחי, כי אז בעצם, אני לא רוצה להגיד, לא עשינו כלום, אבל מסמסנו את ההישג הצבאי.
אז אם מדברים עכשיו על עסקה שאולי מתקרבת, אז שאלת מה עושים עם רפיח אולי לא על הפרק כרגע.
אני חושב שברפיח בגדול פספסנו את הטיימינג, את התזמון הנכון. זה לא שאי אפשר ללכת לרפיח, אבל גם החשיבות שלה היא פחותה בהרבה מחאן יונס ומההישגים עד כה. היא גם כרוכה בחיכוך שיכול להיות אפילו להוביל למשבר מול המצרים, ובשל כך גם למשבר מול המדינות הערביות. שלא לדבר על כך שמבחינת הזמן האשראי הבינלאומי, גם בעקבות האג וגם בעקבות הקמפיין בארצות הברית, הוא כבר לא נותן לנו משך זמן לעשות כרצוננו, אלא אם כן ישראל רוצה גם לקלקל את היחסים שלה ואת התמיכה הבינלאומית שלה בעיקר מארצות הברית, וזה אני לא ממליץ לעשות.
כלומר, לא עזר כל אלפי אלפי מסעיות של הסיוע ההומניטרי, כל הדברים הללו שדיברו עליהם כל הזמן, שזה יקנה אורך נשימה לישראל, כל זה לא עזר בסופו של דבר.
זה עזר, להפך, אני חושב שבלי זה לא היינו מגיעים עד כה, זה מאוד עזר, זה עדיין עוזר, אבל זה לא אינסופי. זה לא כרטיס פתוח, אשראי פתוח עכשיו לשנים. מי שחושב ככה, אז הוא טועה. העניין הוא פה אחר. ישראל כבר הייתה צריכה להחליט, לא עכשיו, לפני הרבה זמן, לגבי הסיוע הומניטרי, איך היא מנהלת את זה. ואם היא הייתה מכניסה בזמן כוח בינלאומי, אז זה לא היה בידי החמאס. ואם היא הייתה מחליטה שהיא מקימה מערכת אדמיניסטרטיבית, עם איזשהו שלטון מקומי, כבר פני הדברים היו קורים. זה היה אגב מלחיץ פי אלף את סינואר, שהוא מבין שבעצם מעל הראש שלו בונים כבר את האלטרנטיבה שלו. אבל פה משיקולים להבנתי, אני אומר את זה בזהירות פוליטיים, לא עושים את המהלך שיכול לפגוע בכל הישגי המלחמה.
ושאלתי על רפיח, וכמובן שגם ציר פילדלפי, חלק מהשאלה הזו, כי זה הציר המרכזי. אותו דבר, כן. בדיווחים הבוקר בתקשורת האמריקאית, אפרופו העניין של עסקת חטופים, יש שני דיווחים כאלה, גם בניו יורק טיימס, גם בוול סטריט ג'ורנל, ובעיתון הזה מדווח גם כן ש-80% מהמנהרות בעזה כלל לא נפגעו. זה מספר הגיוני בעיניך אחרי 3.5 חודשי לחימה ולחימה עצימה מעל ומתחת לפני הקרקע בעזה?
לצערי. הלחימה עצמה היא מתנהלת מעל הקרקע ופחות מתחת לקרקע, משום ששם קשה מאוד לפעול. צריך להבין, בכל מנהרה כזאת,
זה ברור, אבל 80% עדיין נותרו על כנם?
לצערי כן. אני חושב שיכול להיות שאפילו המספר הוא אפילו יותר מזה, משום ש לפוצץ את כל האלף קילומטר מנהרות האלה, זה הפרויקט ההנדסי הכי גדול בעולם שעוד לא היה כמוהו, והכמויות שצריך ונדרש של חומרי נפץ, של עיסוק, של כוח אדם, גם בלי שיש אויב, הם ארוכות מאוד, זה יכול לקחת חודשים ארוכים, אני, אתה יודע מה, אפילו אין לי הערכה, בוא נגיד את האמת. אבל בוודאי כשעוד בחלק מהם יש מלכודים, ויש שם אנשים שמסתתרים ויכולים לראות עלינו, זה בעיה, אנחנו גם לא רוצים, אתה יודע, לסכן חיילים בעבור הישג שבסוף פיצץ את המנהרה, אוקיי, מה זה השפיע על תוצאת המלחמה? ולכן סדר העדיפות הוא קודם כל הוא לפרק את החמאס, לפגוע בכל המערכת הצבאית שלו, ועם הזמן, ככל שהזמן יאפשר, ינסו לפוצץ יותר מנהרות. אגב, מנהרות...
כלומר לא, לרדת מזה לחלוטין, לא לרדת מהשמדת המנהרות לחלוטין.
לא לרדת מזה, מצד שני, כיוון שזה זה מבצע הנדסי ענק בפני עצמו, צריך להתעסק עם זה בסוף ולא בהתחלה, כי זה היה עוד יותר מהתצן. אגב, בכל המנהרות הראשיות של התעשייה שלהם, של הפיקוד והשליטה, פגעו. מה שיש היום זה יותר מנהרות כאלה של, אתה יודע, של הובלה טקטית, של תנועה של כוחות שלהם וכן הלאה. זה לא טוב, אבל זה לא הדבר המכריע במלחמה הזאת.
תשמע, אני בעלם עדיין קצת מה... 80% ואולי יותר שעדיין נותרו על קנם מתחת לפני הקרקע, אז מה עשינו שם? כל הזמן אומרים לנו שמשמידים עוד מנהרה ועוד מנהרה ומאות מטרים וקילומטרים, אז מה, עובדים עלינו?
לא, פשוט זה לא נגמר, מה? אומר לך כאן, זה דבר עצום מה שהם בנו שם, ישראל.
נכון. אגב, לא צריך לקבל מורת רוח מזה, כי פגעו שם, יש הישגים... יוצאים מהכלל מבחינה צבאית. הרגו שם במספרים הרשמיים שלהם מעל 10,000, להערכתי זה לפחות 50% או 60% יותר. הרגו שם את מרבית שדרת הפיקוד, את התשתית התעשייתית שלהם, את הפיקוד והשליטה. כבשו, הורידו את כל מיליוני האנשים האלה ויאפשר לנו גם בחזרתם לעשות צינון ולתפוס מחבלים או מפקדים שאנחנו מחפשים אותם. יש פה הישגים מאוד משמעותיים, כן, המנהרות פחות עסקנו בזה, אגב, רק כמויות חומרי הנפץ שצריך בשביל הדבר הזה, אני לא בטוח שיש היום בעולם את הכמות הזאת, זה כמויות אדירות, זה בלתי נתפס.
אני רוצה ברשותך שתתייחס ישראל זיו על משהו שאנחנו פחות ופחות מדברים עליו, אבל כן צריך לדבר עליו, הירידה, או בעצם כמעט לחלוטין, הפסקה לחלוטין של הירי הרקטי, מה זה מעיד על מה?
מעזה כמובן.
כן.
חלק ניכר, קודם כל מהמערך הזה, החלק האנושי, הטרוריסטים שמחזיקים את המערך הזה נפגע, כולל הפיקוד והשליטה. פגענו בחלק, קודם כל הם ירו הרבה, כמה אלפים, אני לא זוכר כרגע את המספר, השמידו להם הרבה מאוד רקטות, לא הסתיימו הרקטות, להערכתי יש עוד כ-100-200 אולי טיפה יותר של רקטות שהן ארוכות טווח, ארוכות במיוחד, הן אפילו פחות מזה, לפי מיטב זיכרוני זה עשרות בודדות, ויכול להיות שיש עדיין משהו כמו 1,000-1,500 רקטות יותר קצרות טווח שנמצאות איפשהו, אבל לא בטוח שהם מפעילים אותם. צה"ל צריך לעשות כל מאמץ, שיסיים את המאמץ המרכזי בלחימה כדי לאתר אותם, עושים את זה אגב, לא צריכים את ההצעה שלי, אבל גם לזה יגיעו טיפה יותר מאוחר, כי המרכיב המרכזי כרגע זה הכרעת הכוח הזה בח'אן יונס, זה הדבר של ריכוז המאמץ הכי משמעותי.
ובגלל שחמאס עסוק בזה, כלומר במלחמת הישרדות, אז הוא לא פנוי לירי רקטי כנראה.
לא רק זה, הארגון עצמו כמערכת צבאית הוא מערכת שכבר לא קיימת כמנגנון שלם. הוא קיים בנקודות שבו הוא מרוכז. זה גדודים שנלחמים על נפשם, אלה שנשארו. ולכן גם הירי לעתים הוא לא בהכרח ירי מתוזמן כמו שנעשה בעבר, אלא ניסיון של חוליות ששרדו, או איזשהו סמגד ששרד באיזשהו מקום ויודע על קיומם של רקטות לבצע את הירי הזה. זה לא מעיד כהוא זה על, על המצב שלהם. המצב שלהם בהיבט הזה הוא בחירה, ולא צריך גם אצלנו להתרגש מכל רקטה, הנה החמאס חי ובועט, זה פשוט לא נכון.
כן,
החמאס
גם,
לא חי ולא בועט, הוא יש לו את הרמיננס שלו, איך אומרים, את הרסיסים שלו, אוקיי?
רקטה פה, אגב, רקטה שם, זה לא שיגורים, זה מישהו שלוקח על דעת נכון. עצמו איזושהי רקטה ומשגר ומשגר אותה. זה לא העוצמה שהייתה לחמאס, ומתחילת המלחמה עד היום, להערכתי למעלה מ-10,000 רקטות ששוגרו לעבר ישראל.
לצלל יסודי, הוא הלך מיד בדק כמה רקטות נורו מתחילת המלחמה.
זכרתי מספר קצת שונה, אבל הלכתי לבדוק.
אין על
בצלל.
יפה,
באמת מישראל. אלוף במילואים ישראל זיו, היית לנו לעונג כמו תמיד, שיהיו בשורות טובות.
רק בשורות טובות.
שיום אחד נהיה בימים יותר רגועים. תודה. טוב, מה הבנת?
הבנתי ש-80% מהמנהרות לא חוסלו, לא הושמדו. הבנתי שצריך להסתכל גם, אתה יודע, על חצאי הקוס המלאות, מה שנקרא, חצי הקוס המלאה.
זה הקוס העריקה.
הסיפור של הרקטות, הזיכרון שלנו קצר, אבל בצוק איתן חמאס ירה בשעה האחרונה של לפני הפסקת האש, כשסיימו שם את המבצע. אני רוצה להזכיר לך, הוא ירה איזה 100 ומשהו רקטות, כולל המרכז, כולל לגוש דן. היום אין את זה, אין את זה, בוא,
אז היום יש להם 80% מהמנהרות,
אסור להשלים גם עם זה, כן, אבל אנחנו רואים את הבדיחה בירי הרקטי שלו, צריך לדבר על זה שפרקו להם גדודים שלמים, צריך לדבר על זה שפתאום חמאס כן רוצה עסקת חטופים, הוא כבר לא אומר, לא נשחרר חטוף אחד עד שצהל יוצא מרצועת עזה, הוא כבר לא אומר את זה, צריך להסתכל על הכוס המלאה.
אבל תקשיב, פרקו להם את היכולת של השיגור ההמוני שהיה להם, זה ודאי. גם נגמרו להם רקטות, הם שיגרו, בוא, 10,000 רקטות, הם יכלו לשגר והם שיגרו, זאת אומרת שהייתה להם יכולת, אבל היכולת פחתה, וגם נגמרה להם התוצרת. ובשביל לייצר עכשיו עוד רקטות, אני חושב שיש להם את היכולת פיזית לעשות את זה במנהרות.
גם בזה, אתה צריך לומר, השמידו להם מלא מחרטות שם, השמידו להם משגרים, מאות משגרים השמידו להם. צריך להסתכל, אתה יודע, אנחנו מאוד ישראלים, מאוד בחיינים כל הזמן, מה לא הספקנו, מה לא עשו, מה לא זה.
אני כל הזמן אומר
שתקשיב, יש שם אלפי, אלפי, אלפי חיילים, עשרות אלפי חיילים שמחרפים נפשם ועושים שם מלחמה, באמת, בשטח כל כך מטורף, שאתה לא יכול לדעת מי שם מחבל ומי שם אזרח, והם עושים שם באמת עבודת קודש בדבר הזה, ויש להם גם הישגים רבים, צריך להסתכל גם על ההישגים, לא לפקוד כל הזמן על מה לא השגנו.
בוודאי, מי שרוצה תמונת ניצחון ביום הראשון של המלחמה, זה לא קורה, גם לא אחרי 3 חודשים, מלחמה זה דבר ארוך ולא קל. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
כפי ששמענו עכשיו, הערב, חידון ההלכה חוזר לעונה חדשה נוספת, המאזינים שלנו מוזמנים גם להאזין כאן בכל חי ב-10 בלילה וגם באתר כל חי בווידאו, יהיה מרתק ולכבודה של תורה. בעניין המנהרות, דוד, זוכר, דיברנו בעבר על רעיון של הצפת המנהרות במי ים, התחילו גם בפעולות של הצפת המנהרות, זה לא הצליח, בין היתר, יש הרבה מנהרות שם מאוד 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 משוכללות, עם דלתות ואטומות, ואתה מכניס מים וזה נעצר, בקיצור זה לא עבד, הסיפור הזה.
כן, וצריך להזכיר את חלקה של ישראל בבניית המנהרות הללו.
בבטון שעבר לשם כל השנים.
רק בבטון? בהכל. אנחנו בנה, אתה יודע, אני נגיד את זה בצורה מאוד בוטה. ישראל בנתה לחמאס את המנהרות האלו, אין משהו אחר לומר, חוץ מלבנות את זה פיזית.
הבנתי.
חוץ מלבנות את זה פיזית ולשלוח אנשים שיעשו להם את כל ההנדסה והכל, ישראל עשתה הכל. בנינו את זה בידיים שלנו.
הצעתי כבר לפני כמה שבועות כאן בשידור, בואו ניקח את כל המחבלים שנעצרו, שיחפרו את המטרו של גוש דן, תוך שנה כל המטרו הזה בנוי. לעשות להם את זה כעבודות ברך. עכשיו בוא נחזור לבית הדין בהאג, אתה זוכר שדיברו כאן בשבועות האחרונים על ציטוטים של כל מיני פוליטיקאים.
של ניסים ואטורי ושל עמיחי אליהו, השר רב עמיחי אליהו ושל אחרים, בסוף בכלל לא דיברו עליהם, דיברו על בני גנץ, דיברו על יואב גלנט, דיברו על אחרים.
נשיא המדינה, כן.
כן, על נשיא המדינה.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, סגן יושב ראש הכנסת איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
אז עשו עליך סיבוב?
כן, מה זאת אומרת? תראה, דיברו עליי כאילו אני מהות הכל, על הדיווח מה אמרתי, ורואים, זה שקוף, כל התקפה על הצד הזה של הקואליציה, ובעצם משמרים את האנשים ש... קרובים לליבם.
אבל בוא נהיה הגונים לומר שמי שהשתמש בציטוטים שלך ושל אחרים היו העותרים בבית הדין בהאג האנטישמים מדרום אפריקה.
כן, בהתחלה, אבל עובדה שבית המשפט לא ראה לנכון להביא את הדברים שבעצם בערוצים 12-13 החליטו להביא בפני הצופים שלהם, וזאת לא עיתונות, כן? אתם מרמים את הצופים שלכם, מי שצופה בערוצים האלה צריך להבין.
אולי גם ישראל שכנעה טוב את השופטים שמה, שאין לזה שום משמעות לציטוט כזה או אחר, אלא מה שקובע זה מי שקובע פה מדיניות, ומי שמנהל פה את העניינים. ראש ממשלה, שרים בקבינט. לא, דיברו על זה.
ישראל שכנעה, כן. זאת אומרת שכנעה, אבל לא שכנעה מספיק אם כך. זאת אומרת, כל השאר שדיברו, אתה מבין, אז כן עלו בפסק דין בסופו של דבר, בצווים שיצאו. דווקא אהרון ברק תמך בכל ההחלטות שהיו. הייתי מעדיף את אוגנדה שתייצג אותי מאשר הייצוג הזה שקיבלנו.
לא התחברת לייצוג של אהרון ברק?
תראה, אני בהתחלה גם אמרתי, תשמע, אנחנו לא מעוניינים בוויכוחים, אנחנו כרגע, אתה יודע, בלי הפרדות בעם ישראל, רוצים שלום בין אחים וכו'. אבל הוא חתום על שני צווים, כן, נגד ישראל. זה מה שיצא בסוף. זאת אומרת, אתה מייצג איפה שמתאים לך. ותראה את אוגנדה, הייתה מספיק אמיצה כדי לבוא ולהגיד שהם לא חושבים על שום צו, הם היו בצד של ישראל לאורך כל הדרך וגם בסוף, בסיכום, ואני חושב שזאת זה תעודת עניות לתקשורת ובכלל לכל מי שחושב שהוא מייצג את ישראל הנכונה מבחינתו. אני חושב שאנחנו צריכים יותר לעשות חשבון נפש בינינו.
לא, אולי זה בעצם אומר, אבל אולי חבר כנסת וטורי, זה בעצם אומר שלא למדנו כלום. שלא משנה מה תגיד, מה לא תגיד, איך תגיד, מי יהיה מתון יותר, מי פחות, בסוף העולם, כשמדובר במלחמה, עוין את ישראל.
זה נכון, קודם כל זה נכון.
אני חושב שרק זה נכון, זה הסיפור בעצם. כי הרי אתה יודע, לא הביאו שם במשפט את כל הסיפור הזה של מה שקרה בשביעי באוקטובר. את כל מה שקרה שם, הרי זה הצטייר בעולם, כאילו ישראל, אתה יודע, פתחה במלחמה, כי סתם קיבלה. כי רצתה.
זה הסיפור האמיתי, זה שוב פעם להציב מראה מול עינינו ולראות בעצם שלא משנה מה קורה, כמה יהודים ירצחו, בסוף הם העומדים לדין, כן? בסוף כמו את הניצולי שואה לבוא ולהעמיד אותם לדין על זה שרצחו אותם. ולא ניתן לקבל את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, צריכים לעשות מה שטוב לנו, גם היום. העולם לוחץ, להכניס למסעיות, להכניס זה, אנחנו רוצים לעשות טוב לעם ישראל. וזה הכי חשוב כרגע, יוצא אותו לנגד עינינו, כי נצח ישראל, זו הדרך. להאמין בדרך שלנו ולהבין שמה שהם אומרים זה לא תמיד נכון.
ואם אני חוזר לאותה החלטה בהאג, צריך לעשות קצת צדק עם אהרון ברק, הוא התנגד לכל הדרישות נגד ישראל, לכל ההחלטות שהיו נגד ישראל, חוץ משתיים. את החובה של ישראל לחקור קריאות לרצח עם בעזה, וזה קריאות של פוליטיקאים בעיקר, וגם שחובה להכניס סיוע הומניטרי לעזה. בסדר, אז אפשר להתווכח על הסיוע הומניטרי, וזה ויכוח בלב הוויכוח הישראלי. לא כזה קיצוני כמו ש...
הסיוע הומניטרי, קודם כל סיוע הומניטרי היום לעזה, זה מה שמונע את ההכרעה, ואת...
אבל זה ראש הממשלה שלך שמוביל את זה בלחץ אמריקאי. במפלגה שלך התכוונתי. אנחנו
חסין מביקורת, גם יש לי גם ביקורת עצמית כלפי עצמי גם אם צריך. אף אחד לא חפים ביקורת. ואני חושב שזו טעות, אני מבין את הלחץ שיש על ראש הממשלה. מצד שני, אנחנו צריכים להגיע להכרעה, וכמה שיותר מהר.
אם ככה, אתה בעד זה, בעד אלו שחוסמים כבר כמה ימים את מעבר כרם שלום לכניסת מסעיות.
אלה שמחלים את עצמם צו 9.
רגע, אתה בעד זה, או אולי תבוא להפגין איתם יחד?
אני שוקל לבוא להפגין איתם יחד, זה אחד. שתיים, אני מבין את הכאב, אני מבין אותו. אלה שבאים ורוצחים ילדים, אנחנו צריכים לתת להם, להכניס להם אוכל, החמאס משתלט על זה, בצפון הרצועה, עצם ההשתלטות והחלוקה של חמאס, זה מראה שהם כביכול חוזרים לשלטון, למרות שאנחנו יודעים שהם מוכנעים ברוב הזירות, וזה לא טוב, לא טוב. הרי אנחנו יודעים שמלחמה זה הרבה תמונות.
אז חבר הכנסת וטורי, חבל על הדיבורים, למה אתה לא הולך לחסום איתם יחד את מעבר כרם שלום?
יש לי עוד כמה דברים לעשות היום, מחר וכל השבוע, אבל בוא נראה, בוא נראה מה
ילד. לך תביע הזדהות איתם, אתה יודע, אפילו לכמה דקות.
יכול להיות, יכול להיות שיגיע לשם.
תשמע, איבדת בעבר תמיכה בהחזרת היישובים היהודים לגוש קטיף. נתניהו אתמול במסיבת עיתונאים שב על עמדתו, הוא אמר את זה במילה מאוד פשוטה, לא חוזר במה שאמרתי, הוא אמר, הוא מתנגד לזה.
כן, תראה, אני מבין עוד פעם, יש לחץ עליו, אבל מצד שני אנחנו רוצים לדעת איך מנצחים, איך חמאס משלם מחיר כרגע. חמאס ובכלל הערבים ברצועת עזה.
זה ידוע, אבל אני מדבר איתך על היישובים היהודים.
יישובים יהודיים צריכים לחזור, ותמיד אני אומר, היום יש בערב כנס בבנייני האומה, ואני אהיה שם עם עוד חברים טובים ויקרים, ואנחנו נדבר על הניצחון, איך נראה ניצחון. וניצחון נראה כשאתה מבין, אנחנו חוזרים
לשטח, אבל אם נתניהו לא יהיה איתכם, אבל אם נתניהו לא בעמדה שלכם, אין איזה שום משמעות. תעשו כינוסים ותדברו על זה.
ניצחונות תמיד, ניצחונות שמתחילים בקטן ובסוף מגיעים למשהו גדול יותר. חמאס והרצועה צריכים לשלם מחיר. היה גירוש מגוש קטיף, הם קיבלו את כל השטח, לא היה להם סיבה לתקוף את ישראל, ונאמר פה על ידי הרבה מנהיגים מאז, אם הם התקפו כשמכרו לנו את הגירוש, אמרו אם הם התקפו אותנו, אז זה, אמרנו יהיו טילים לתל אביב ולכל העוטף, אמרו לנו אתם עוזים ואתם סתם מפחידים את הציבור, והנה לא הפחדנו את הציבור, מי שבסוף בא לחסל, לרצוח ילדים, אלה חמאס שישבו ברצועת עזה, שפונתה מיהודים, זה לא נתן לנו כלום עד היום. אני אומר, דעתי האישית, זה צפון מרצועת, אז צריכים להחזיר את שלושת היישובים שהיו שם, ולפחות בזה, גם ככה זה
שתחזיר בפסקת ישראל. איזה יישובים להחזיר לצפון רצועת עזה?
יש שם את ניסנית, יש את לסינאית, כמה שאני זוכר, יש שלושה יישובים, צריך להחזיר אותם.
כלומר, קריאה שלך מפורשת להחזיר את שלושת היישובים האלה לצפון רצועת עזה.
כן, כן.
אלה שהיו קרובים לגבול שם, באזור זיקית.
כן, ממש קרוב, הרי שם יושבים זיקים גם, כן, וזה היום, אתם רואים, נתיב עשרה קיבל התקפה שם, הוא יושב מאות מטרים בודדים מהגדר, וכן, ואנחנו חייבים להיות שם, איפה שאין יזרים יהודים, שם יש טרור.
ניסנית, דוגית ואלי סיני, אלה שלושת היישובים שהיו שם בצפון הרצועה, שפונו. טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, מדברים הרבה על היום שאחרי, כששואלים את נתניהו על היום שאחרי, הוא אומר, מתכוונים ליום שאחרי נתניהו. מה דעתך? כאיש הליכוד, כחבר כנסת בליכוד, אחרי המלחמה, צריך להחליף את יושב ראש הליכוד, את ראש הממשלה?
אני לא מדבר את מי צריך להחליף ומה צריך להחליף. אנחנו צריכים לחכות לסיום המלחמה ואז לראות מה קורה. כרגע זה לא הזמן לחשבונות כאלה, אם כן יש הרבה לפני נתניהו שצריכים ללכת. ואני רוצה להגיד לך שיש הרבה תמיכה לנתניהו בליכוד עדיין, כן? זה לא שאנחנו, אין פה איזה מינוי, לא מישהו בודד מינה אותו. ונתניהו כרגע ראש הממשלה, וזה הכי טוב שיש כרגע פה במערכה, מנהל את המערכה באמת בצורה נכונה, וצריך לתת לישראל לנצח. כרגע לא מחליפים אף אחד. אם ראש אמן לא הולך הביתה, גם נתניהו לא צריך את הביתה כמובן ברגע זה.
וכשאתה שומע את האמירות של יאיר לפיד, שחוזר שוב ושוב 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 על זה שצריך ללכת לבחירות בעת הזו, מה יש לך לומר לו?
הוא מאוד רוצה בחירות, הוא מחפש את הכיסא, קר לו באופוזיציה, אני לא חושב שזה הזמן, גם אם יאיר לפיד אגיד את זה מיליון פעם, כי זה מה שהוא אומר, מיום שהוא בפוליטיקה, כל פעם...
הוא גם רואה את הסקרים...
בוא נאמר ככה שברך יומיים אחרי שקמה הממשלה הזאת, לפני המלחמה, כבר יאיר לפיד רצה בחירות. הוא בערך רוצה בחירות כל כמה חודשים.
נכון, נכון. והוא היה ראש הממשלה, וראינו מה היכולות שלו. ראינו את ההסכם עם חיזבאללה על אסדת הגז בלבנון. ראינו את היכולות שלו. בארבעה חודשים הוא עשה נזק של 40 שנה. אז אין לו מה בכלל לדבר על נתניהו. אם זה מה שהביא לנו את ההסכם הזה עם אסדת גז על ויתור שטחים בים, בטענה שזה מה שיביא את השלום עם לבנון. אנחנו רואים את השלום הזה. בטח הוא לא יתפתח למשהו יותר טוב ממה שקורה היום בינינו לבין חיזבאללה.
חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
תודה רבה לכם.
בוקר טוב, יום טוב.
תודה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
מדברים הרבה בתקופה הזו על צריך לעשות הכל, דיברנו על זה קודם, לעשות הכל, כולל הכל, ראית את הסרטון הזה או פעמיים אפילו כבר, מיקי לוי מדבר על כולל לעצור את המלחמה, הכל, 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 כולל הכל. לא כולם אוהבים את האמירות האלה. נכון, צריך לעשות הרבה דברים כדי לשחרר את החטופים ולהחזיר אותם הביתה. השאלה, מה הגבול, כמו שאומרים?
הכל חוץ מלהפסיק להפסיק את מלעצור את המלחמה לגמרי עם התחייבות ל-15 שנה. כשאני אומר להפסיק, אתה יודע, חודש, חודשיים, ראינו, כבר הפסיקו לאיזה שבועיים, שלושה, וחזרו בחזרה להילחם. אז להפסיק את זה לחודש וחצי, חודשיים, כדי להחזיר את החטופים, זה נקרא לעשות את הכל. מעבר לזה, זה כבר, אתה יודע...
קנייה מוחלטת.
להגיד, לא, להגיד גם על מה נלחמנו, כאילו הכל יחזור כמו שהיה.
בוא נשמע את יצחק בונצל, אביו של החייל עמית, השם יקום דמו, שנהרג בעזה. איציק, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום.
אתה שומע את הקריאות האלה שלא פוסקות כל הזמן, לעצור הכל, כולל הכל, כדי להשיב את החטופים, ומה אתה חושב כשאתה שומע את האמירות האלה?
מודאג מאוד, מאוד מאוד מודאג, קודם כל ולפני הכל, כי עצירה כזאת אין ולא תהיה שום התחייבות ודאית להמשך הלחימה אחרי העצירה, ויותר מזה, הדאגה שכל מה שנעשה עד עכשיו, ובמיוחד מותם של למעלה, של מאות חיילים יהיה לשווא. זה הדאגה העיקרית, ואני פועל סביב השעון מול כל גורם אפשרי שלא יחשבו על זה אפילו, ולא לא יפסיקו את הלחימה כדי שלא נגיע למצב של זה יסתיים, והנה אנחנו בעוד סבב, והכל היה לשווא.
כלומר, אתה לא תאמין אם נגיד יכריזו, אנחנו מפסיקים את הלחימה לחודשיים, ובעוד חודשיים נחזור, אתה לא כל כך מהר תאמין לאמירה הזו?
לא, אני לא מאמין לאמירה הזאת. אני מכיר את ההיסטוריה במדינת ישראל, ואותי מדאיג שההיסטוריה מספרת שמאז קום המדינה אנחנו פשוט לא מנצחים. ולשם זה הולך, לעוד דשדוש של הרבה מאוד שנים בעזה, שיגבה מחיר כבד מאוד של חיילים. ופשוט מאוד, אנחנו יודעים שברגע שאחד גם אחד מהגורמים שם בעזה ירצה לראות טילים או איזשהו טיל לישראל במסגרת אותה הפסקת אש, הוא יעשה את זה. אנחנו מכירים כבר את ההתנהגות של של הצד השני. אבל אני חושב שלא יהיה ניתן לחזור לאותה עוצמת מלחמה אחרי הפסקה של חודשיים. קודם כל לא תהיה לגיטימציה בינלאומית, יאסרו עלינו מלחדש את הלחימה, לא תהיה לגיטימציה ישראלית להמשך הלחימה. אני מזכיר לכם שבתוך הקבינט יושבים גורמים שלא נבחרו על ידי העם לנהל את המדינה, והנה אנחנו רואים אותם יושבים ומנהלים את המדינה בניגוד לכל הליך דמוקרטי שהיה בעבר. הלכנו 5 פעמים לבחירות לקלפי, ובסוף ההכרעה הייתה 64 מנדטים לימין. אנחנו בחרנו את מפלגות הימין לנהל את המדינה. לא הבנתי מהיום הראשון מה היה הצורך הדחוף להכניס סוסים טרויאנים לתוך הקבינט הביטחוני, הקבינט המדיני, שהם ינהלו לנו את המדינה.
אולי כדי לשדר שכל... לעם, אולי כדי לשדר לעם ולעולם על אחדות בעת מלחמה.
כן, זה תפאורה מאוד מאוד יפה שאנחנו משלמים עליה מחיר מאוד מאוד כבד. רק לפני מספר ימים שמענו את גדי אייזנקוט שהוא מלא בטענות כנגד הקבינט המדיני הביטחוני, ועדיין הוא יושב ונשאר שם. אנחנו לא צריכים להוכיח לעולם מי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו, מה זה אנחנו? ממשלת ישראל מחויבת להוכיח לנו הישראלים שהבחירה בהם הייתה נכונה. ממשלת ישראל מחויבת להוכיח לעם ישראל שהיא עושה הכל, הכל אבל הכל, שאנחנו לא נחזור אחורה וימשיכו לראות טילים, אפילו לא טיל אחד למדינת ישראל. ולכן המבחן הזה של האחדות, אם המחיר הוא הפסקת המלחמה, אז פשוט שילמנו מחיר מאוד מאוד כבד.
אבל בינתיים אנחנו לא שומעים באמת דיבורים של הפסקת מלחמה מצד חברים בקבינט. גם איזנקוט שהזכרת קודם, לא באמת מדבר בשפה הזו שצריך לעצור את המלחמה. עצירה אולי לתקופה מסוימת כחלק מהקבינט.
אבל זה בצלאל, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שהוא לא מאמין לזה שיגידו שעוד חודשיים חוזרים למלחמה, גם בגלל שהוא לא מאמין. בית, הוא אומר, לא תהיה לגיטימציה בינלאומית לנושא הזה.
אז מה צריך לעשות אם ככה? להמשיך כל הזמן, ואז איך משחררים את החטופים?
תראה, קודם כל אני אגיד בצניעות, אני לא מומחה למלחמות, אני יודע דבר אחד, אני ורבים כמוני שילמנו מחיר כבד מאוד, לפעמים שאני אומר מחיר זה כזה קצת, אני מרגיש שזה מוזיל את, את מה שהיה, אבל אין מה לעשות, צריך להשתמש במטבע הלשון הזו, אנחנו שילמנו מחיר כבד מאוד, אני לא יכול לתאר לכם ולאף אדם בעולם, מה ההרגשה, איך חיים עם האובדן הזה, ולא יכול להיות שאנחנו נחיה מצד אחד עם לצד האובדן הזה, או בתוך האובדן הזה, אפילו לא, אין מילים להגדיר את החיים מהרגע שזה קרה, אבל יש פה מחויבות, יש כאן אנשים שנתנו את החיים שלהם עבור המדינה, עבור זה שאני ואתה נוכל, אני ואתם נוכל לדבר עכשיו ברדיו ברוגע, ולא, ואנשים יקומו בבוקר וילכו לעבודה היום בבוקר, ולא שיהיה איום נוסף או שזה יהיה לשווא. ולכן אני אומר ככה, אם יצאו למלחמה, ידעו למה יצאו למלחמה. יצאו למלחמה עם יעדים ברורים, והעם שמע מהם היעדים. שני יעדים, היעד העיקרי הוא למוטט את שלטון החמאס, והיעד השני הוא להחזיר את השבועים. הדברים האלה הם שזורים האחד בשני. עכשיו, אני מאמין שאם ימשיך הלחץ הצבאי המסיבי על החמאס, בסופו של דבר החמאס יגיע על הברכיים פעם אחת ולתמיד, כדי שננהל איתו איזשהו מסע ומתן לשחרור החטופים. עכשיו, אני מתפלל כל יום, שלוש פעמים ביום ואף יותר, לחזרתם של השבועים, ואני רואה בזה משימת מצווה. אני אגיד יותר מזה, הבן שלי ורבים כמוהו יצאו למלחמה עבור שני המטרות שהמדינה הציבה. ואם היום היו אומרים לי, יש לך את עמית לרבע שעה, ואתה יודע שהוא יחזור ללחימה ויערג לצורך החזרת החטופים, הייתי אומר לו, עמית, למרות שאני יודע מה התוצאה, אני שולח אותך שוב למלחמה. זה למלחמה, תילחם למען ביטחון המדינה, תילחם כדי להביא
את ההישג והניצחון, ובזה נסיים, כי אנחנו חייבים לסיים. איציק בונצל, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, תהיו חזקים.
אמן, אמן.
שבוע טוב.
תודה, איציק. תודה, שבוע טוב, מאזינים.
שבוע טוב,
בצלאל, להתראות.
יום טוב.